הבה יאמר, מה נורא המקום הזה? אין זה כי אם בית אלוקים, וזה שער השמיים. על המקום הזה אמר יעקב, מה נורא המקום הזה? אין זה כי אם בית אלוקים, וזה שער השמיים. ראיתי מי שמפרש, מדוע יעקב המתין כשהוא חזר מהגלות, אחרי שהוא הבטיח שהוא יחזור לבית אל, ויודע שהקדוש ברוך הוא בעזרת השם ישמור אותו בכל דרכו, בכל דרכיו, ושבתי בשלום אל בית אבי, והיה השם לי אלוקים, והאבן הזאת אשר שמתי מצבה יהיה בית אלוקים, וכל אשר תיתן לי אשר עשינו לך, כלומר האבן הזאת, המקום הזה יהיה בית אלוקים. ויעקב התממה עד שהקדוש ברוך הוא אמר לו, ויאמר אלוקים אל יעקב, קום עלה בית אל ושב שם, ועשה שם מזבח לאל הנראה אליך בבוכחה מפני עשיו אחיך. מדוע יעקב המתין עד שהקדוש ברוך הוא יגיד לו את זה? מדוע הוא לא יזדרז בעצמו לקיים את מה שהוא הבטיח, שיחזור ויעשה את המקום הזה בית אלוקים? מפרש שיעקב התלבט, לא יודע לאן הוא צריך להגיע, כי חכמים אומרים, ויפגע במקום וילן שם כיווה השמש, שיעקב הלך כבר לחרן, והוא נזכר שהוא עבר על יד בית מקום השכינה ולא התפלל. אז הוא חזר, הוא הגיע עד בית אל, בית המקדש קפץ לקראתו והגיע לבית אל, וכאן יעקב התפלל, ויפגע במקום וילן שם. כעת יעקב התלבט איפה הוא צריך להודות לריבונו של עולם, מבית המקדש שקפץ והגיע לקראתו, או פה במקום הזה בבית אל. והוא חיכה עד שתהיה לו ידיעה איפה הוא צריך באמת להודות. והקדוש ברוך הוא אמר, קום עלה בית אל ושב שם, ועשה שם מזבח לאל הנראה אליך בבוכחה מפני עשיו אחיך. ומה עשה יעקב? הוא הגיע לבית אל, ויבוא יעקב לוזה אשר בארץ כנען היא בית אל, ויבן שם מזבח וכו'. כלומר, לוז זה בית אל כאן, לא ירושלים, אלא בית אל באזור הזה. וכאן המקום הזה שיעקב נפגע במקום והיה לשם, והוא אומר, אין זה כי אם בית אלוקים וזה שער השמיים. כאן בסביבה הזאת יעקב חלם את חלומו, והיה חלום, והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה, והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו, והנה השם ניצב עליו ויאמר, אני השם אלוקי אברהם אביך ואלוקי יצחק, הארץ אשר אתה שוכב עליה לך אתננה ולזרעך ולזרעך, והיה זרעך כעפר הארץ, ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה, ונברכו בך כל משפחות האדמה ובזרעך. יעקב חולם, והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע שמיימה. בחכמים מסבירים, הסולם הזה המוצב ארצה וראשו מגיע שמיימה, כלומר הוא חולם על חיבור בין שמיים ובין הארץ. מה זה הסולם הזה? אומרים חכמים, הוא חולם על עבודת הקורבנות, הוא חולם על המזבח, והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע שמיימה. הסולם זה הכבש, מוצב ארצה זה המזבח, שנאמר מזבח אדמה תעשה לי, אדמה, וראשו מגיע השמיימה, אלו הקורבנות שריחם עולה לשמיים. והנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו, אלה הכהנים שעולים ויורדים בכבש. והנה השם ניצב עליו, וראית את השם ניצב על המזבח, כמו שאומר הפסוק. כלומר, הוא רואה את עבודת הקורבנות. כי עבודת הקורבנות מקשרת את העולם עם ריבונו של עולם. סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. הקשר בין העולם לבורו הוא בעבודת השם, הוא בעבודת הקורבנות. עוד אומר המדרש, רבנן פטרי לי בסיני, והיה חלום והנה סולם, זה סיני, מוצב ארצה והתייצבו בתחתית הער, וראשו מגיע השמיימה, והער בוער באש עד לב השמיים. ויש דבר אחר, והנה סולם זה סיני, כלומר הגימטריה של המילה סולם זה גם סיני. מלאכי אלוקים אלו משה ואהרון. ומניין למלאכי, לנביאים שנקראו מלאכים, דכתיב, ויאמר חגי מלאך השם ומלאכות השם לעם. כלומר, ביאור אחר, סיני, הר סיני מחבר את העולם, ריבונו של עולם, את השמיים ואת הארץ, התורה. התורה ניתנת מן השמיים אל הארץ. התפילה מן הארץ אל השמיים. אלה שני חיבורים, אלה סולם, שני סולמות או סולם אחד כפול במשמעותו שמחבר שמיים וארץ. עולים ויורדים בו. התורה עולה, יורדת מלמעלה ומתפשטת ומתגלה בעולם. והתפילה עולה מלמטה למעלה ומחברת את ישראל לאביהם שבשמיים ואת העולם כולו. על ידי עם ישראל, על ידי עבודת השם בקורבנות, מחבר את העולם כולו לריבונו של עולם. והעולם כולו מתחבר על ידי התורה. כלולי התורה אין קיום בכלל לעולם, לא רק לישראל. אם כן, חכמים אומרים לנו שהסולם הזה מבטא קשר בין שמיים וארץ. יעקב חולם את החלום הזה שמבטא בעצם את כל עניינו של העולם. ודווקא יעקב חולם את החלום הזה. ויעקב אומר גם את הביטוי מה נורא המקום הזה, אין זה כי אם בית אלוקים וזה שער השמיים. הביטוי נורא כלפי המקום, מקום אחר אנחנו אומרים, הקהל הגדול, הגיבור והנורא. כי יעקב הוא השלישי שבאבות. אברהם אבינו הוא בחינה של הר, הוא בחינה של שמיים המשפיעים על הארץ. הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם שישא עיניו אל השמיים, ראה את הכוכבים. כלומר, המדרגה שלך, מדרגה של שמיים שמשפיעים על העולם. אברהם אבינו ראשון המאמינים, והוא משפיע, ואב המון גויים, משפיע על העולם כמו שמיים שמשפיעים על הארץ. יצחק הוא בבחינה של שדה, ויצא יצחק לסוח בשדה, הוא הארץ. ויעקב מחבר שמיים וארץ. אברהם גדול, מגדיל את ריבונו של עולם, עובד את הקדוש ברוך הוא במידת החסד, המידה המשפיעה, השפע האלוקי. יצחק עובד את הקדוש ברוך הוא במידת הדין, במידת הגבורה. אברהם גדול, מגדיל את ריבונו של עולם. ויצחק, בחינה של גיבור, מידת הדין. ויעקב, הוא מגדיל את ריבונו של עולם בשם, בביטוי נורא. מה נורא המקום הזה? אין זה כי אם בית אלוקים וזה שער השמיים. נורא, יש איזו משמעות כפולה. יכול להיות נורא גדול, נורא טוב, ויכול להיות נורא קשה. הביטוי נורא הוא במשמעותו משהו עוצמה, אבל יכול להיות במשמעות כפולה. וזה עניינו של יעקב. שהוא מחבר את מידת החסד עם מידת הדין, בחינה של מידת האמת, של החיבור ביחד של המידות הללו. והקדוש ברוך הוא מבטיח ליעקב, הארץ אשר אתה שוכב עליה, לך אתננה ולזרעך. אומרים חכמינו זיכרונם לברכה, ראשית כל, הארץ אשר אתה שוכב עליה. רבי שמעון משום בר כפרה אמר, קיפלה כפנקס ונתנה תחת ראשו. כלומר, כאילו כל ארץ ישראל הייתה מקופלת תחת ראשו של יעקב, וקדוש ברוך הוא אומר לו, הארץ אשר אתה שוכב עליה. כי באמת, הבטחה, אם היא כפשוטה, שהדלת אמות האלה שיעקב שוכב, לך יתננה ולזרעך, זה הבטחה מאוד מאוד מצומצמת. הרי אפשר להבין שהארץ אשר אתה שוכב, זה לא בדיוק מקום שהוא שוכב, אלא כללות הארץ, אתה שוכב בארץ ישראל, לך יתננה ולזרעך. ובא המדרש ואומר שקדוש ברוך הוא קיפלה תחתיו. אבל אפשר להבין את הדבר הזה במובן האיכותי. כלומר, המקום הזה, באותה שעה, מקום המקדש, קפץ זה כאן. יש דעה שאומרת שזה היה במקום המקדש. מקום המקדש הוא תמצית של ארץ ישראל. כל ארץ ישראל מקופלת שם באמת. כל קיומה של ארץ ישראל, כל כוחה של ארץ ישראל, כל עניינה מתגלה במקום המקדש. ויעקב אבינו שוכב במקום שבאמת מקופלת שם כל ארץ ישראל. כביכול קיפלה, אבל בעצם האיכות של ארץ ישראל, עיקרה של ארץ ישראל כאן. ומי שיש לו את המקום הזה, יש לו את כל ארץ ישראל. זה אולי גם המובן של המדרש, שקיפלה כפנקס ונתן תחת ראשו. והיה זרעך כעפר הארץ, אומר המדרש, מה עפר הארץ שאינו מתברך אלא במים? כך בניך אין מתברכים אלא בזכות התורה שנמשלה למים. מה עפר הארץ מחלה כל כלי מתכות והוא קיים לעולם? כך בניך מחלים את כל אומות העולם והם קיימים לעולם. מה עפר עשוי דייש לכל? כך בניך עשויים דייש למלכויות. כלומר, יש לעפר כמה תכונות. העפר זה דבר ככה שהוא מתבטל, הוא מושפע. העפר אינו מתברך אלא במים. כך ישראל אינם מתברכים אלא בזכות התורה. ישראל כשלעצמם אינם כלום. כל המעלה של ישראל זה התורה. יש תורה בישראל, יש קיום. כל המציאות. עפר אין לו שום ערך, שום תפקיד, אם הוא לא מתברך במים ויכול להוציא את כוחותיו מן הכוח אל הפועל רק על ידי מים, כך ישראל. בלי התורה לא מוצאים שום דבר. עם התורה הכל פורח ועולה. עפר יש לו עוד תכונה, היא מחלה את המתכות. ישראל משולים לעפר. עפר הוא לא מרעיש כאשר זורקים עפר. לא נשמע כל רעש, משהו פנימי. המתכות מצלצלות, מרעישות, זה אומות העולם. חיצוניות, נשמעת, מתבלטת, אבל חיצונית. ואפר מחלה כל המתכות. וכך ישראל יש להם קיום תמידי. מתכות מתבלטות יותר, עושות רושם בשעתם יותר, אבל אין להם קיום מתמשך כמו שיש לעם ישראל. אפר יש לו עוד תכונה, שדשים כולם עליו, לא כל כך נעים. גם ישראל יש להם את ה... גם כן הם נמצאים במצב הזה שהם דייש למלכויות, זה לא כל כך נעים. אומר המדרש, על פי הפסוק, כך ישראל עשויים דייש למלכויות, הדאו דכתיב ושמתיך ביד מונייך, מהו מונייך אלה הדממנים, מכותייך ומייסרים אותך ומתישים את כוחך, אפילו כן לטובתך, מקשקשים, ממרקים לך מן חובותייך. כלומר, אמנם ישראל צריכים לפעמים לעבור איסורים, אבל זה לטובתם. איסורים ממרקים. שלושה דברים נקנים באיסורים. תורה נקנית באיסורים, ארץ ישראל נקנית באיסורים, ועולם הבא נקנה באיסורים. תורה ועולם הבא הם דברים רוחניים כפשוטם. וכדי לקנות תורה, אדם הוא, יש בו גוף גשמי, חומרי, כדי לקנות תורה מוכרח הוא להזדקך, להתמרק. אפילו שלא חטא, שלא נכשל, שלא צריך מירוקים כדי לתקן אותו מעוונותיו, אלא כדי להעלות אותו למדרגה רוחנית, למדרגה מופשטת, למדרגת התורה. כדי שאדם יוכל לקנות תורה הוא צריך להיות שייך עם מדרגת התורה, והתורה היא רוחנית מופשפתת, ולכן כשאדם מתבטל כביכול גופו, זה עניין האיסורים, שמבטלים את המציאות הגשמית, מתבטל את המציאות הגשמית, הוא נהיה רוחני, והוא שייך לתורה. אדם צריך לראות את האיסורים כדבר מרומם, כדבר מזכך, כדאדם שמבטל, אבל את מה הוא מבטל? את הגוף הוא מבטל. הוא לא מבטל את האדם, הוא מבטל את הצד החומרי שלו, את הצד הנמוך שלו. והביטול של צד נמוך הוא עילוי של הצד הגבוה, כי היה באטליה. לכן, התורה נקנית באיסורים. עולם הבא נקנה באיסורים, מפני שעולם הבא, לעלות לעולם הבא, לעולם הרוח, לעולם עליון, לעולם נשמות. כדי כך, כדי להיות מתאים לעולם הבא, שוב פעם צריך התמרקות, התבטלות של הצד המגושם, של הצד של העולם הזה, ואז אדם שייך לעולם הבא. ואדם, אם הוא מתבטל, אם הוא מזדקך בעולם הזה, אז כבר בעולם הזה הוא שייך לעולם הבא. מפני שהוא נהיה רוחני, הוא נהיה מופשט. באים חכמים ואומרים לנו שגם ארץ ישראל, גם היא נקנית ביסורים. ארץ ישראל לכאורה זה דבר גשמי, קרקע, אדמה, ארץ. וחכמים מלמדים אותנו שזה לא דבר גשמי. שארץ ישראל, הזכות להיות בארץ ישראל היא זכות רוחנית. ארץ ישראל היא קומות במעין תורה ועולם הבא, והיא איננה נקנית אלא באיסורים. ושוב פעם אותו הרעיון, האיסורים ממרקים את הצד הנמוך שבאדם, את הצד החומרי, את הצד הגשמי, ומעלים אותו למדרגה רוחנית. וארץ ישראל כעניינה להיות מתאים לה צריך להיות במדרגה רוחנית, בזיכוך מיוחד. על כן ישראל משולים לאפר, והיה זרחה כאפר הארץ, כי יש לאפר את התכונה הזאת שהוא דשים עליו. אבל זה לא תכונה שלילית, תלוי איך מסתכלים על זה. ואולי שלושת העניינים הם אחד, כיוון שישראל משולים לאפר, הם ענבים, הם בטלים, בגלל זה קיומם לעולם. בגלל זה אפר מתקיים ולא המתכות. בגלל הענבה, בגלל ההתבטלות, בגלל ההזדקחות הזאת שבאה על ידי הדייש כביכול, שאומות העולם דשים עליהם. ובגלל שאפר הוא מקבל, והוא מוכן להיות מקבל שפע, וישראל כנעל גם כן, הם מקבלים, יכולים לקבל את התורה. ולעלות למדרגות עליונות רוחניות. יש עוד מדרש שמבאר את הסולם המוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. רבי ברכיה בשם רבי מאיר מלמד שהראה הקדוש ברוך הוא ליעקב שרה של בבל עולה ויורד, של מדי עולה ויורד, של יוון עולה ויורד. הוא הראה לו את שרי אומות העולם. לכל אומה ואומה יש שר, ולאומות הראשיות יש שרים גדולים. הראה לו הקדוש ברוך הוא ליעקב שרה של בבל עולה ויורד, מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו, של מדי עולה ויורד, של יוון עולה ויורד. אמר לו הקדוש ברוך הוא ליעקב, יעקב עלה אף אתה, תעלה גם אתה מסולם. באותה שעה נתיירא יעקב אבינו ואמר, תאמר כשם שיש לו ירידה לאלו, כך יש לי ירידה. כלומר, הוא ראה את השרים, כל שר שעולה הוא עולה עד גובה מסוים כפי השנים ואחר כך יורד. עוד שר עולה ויורד ועוד שר עולה ויורד. למה? פחד לעלות. אם אני עולה, גם לי יש ירידה. אמר לו הקדוש ברוך הוא לישראל, אל תירא, אם אתה עולה, אין לך ירידה. ולא האמין ולא עלה. אומר ממשיך המדרש, מביא את הפסוק, בכל זאת חטו עוד, ולא האמין בכל לפנאותיו. זה יעקב אבינו שלא האמין ולא עלה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אילו האמנת ועלית, לא היה לך ירידה עולמית. עכשיו שלא האמנת ולא עלית, יהיה בניך משובדים בארבע מלכויות בעולם הזה, בין מיסים, בארנוניות וכו'. יכול לעולם תלמוד לומר, אל תחת ישראל, כי אני מושיעך מרחוק, ואת זרעך מארץ שבים, מגליה, מאספמיה, מחברותיה, ושב יעקב מבבל, ושקט ממדי, ושענן מיוון, ואין מחריד מאדום, כי כל הגויים אעשה קלה, אשר ידחתיך שמה, ואותך לא אעשה קלה. אומות העולם שמחלים שדותיהם אעשה קלה, אבל ישראל שאין מחלים שדותיהם, כי כתוב, לא תחלה פעצתך בקוצריך, כן? וישרתיך במשפט, ביסורים בעולם הזה, כדי לנקותך לעולם הבא. המדרש כאן עומד, מבאר לנו, הסולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיים, המלאכי אלוהים עולים ויורדים בו, אומות העולם עולים ויורדים, יעקב רואה ומתבונן. והמדרש אומר שהקדוש ברוך הוא אמר ליעקב, זה לא מפורש, לא נמצא מפורש בתוך הפסוקים, תעלה גם אתה. ויעקב נמנע מלעלות, פוחד. והקדוש ברוך הוא אומר לו, עלה. ואם הוא יעלה, לא יהיה לו ירידה. ויעקב נרתע. ענווה. אינני ראוי. צריך להיות מושלם כדי לא לרדת. וכי יכול להיות אדם מושלם שאין בו שום חיסרון, ושהוא תמיד יעלה ויעלה ויעלה ולא ירד? והקדוש ברוך הוא אומר לו, עלה. אולי יש כאן איזושהי הדרכה. חז"ל רוצים להדריך אותנו. כשאתה עולה במעלות הקודש, בסולם המוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה, אל תעלה מתוך שאתה מאמין בכוחותיך, שאתה לא תיפול, שאתה לא תרד, כי אתה מוצלח, כי אתה יכול, כי אתה תתמודד, אלא תעלה מפני שהקדוש ברוך הוא אומר לעלות. אלא תעלה ותסמוך על סייעתא דשמיא. הקדוש ברוך הוא אומר לעלות. אדם מפחד לפעמים לעלות בקודש, מפני שמי יודע אם הוא יצליח? מי יודע אם זה ילך לו? והוא נרתע. והוא נעצר. מפחד להתקדם. לפעמים הוא מודע לפחד הזה, ולפעמים הוא לא מודע. הוא לא מתקדם מפני שהוא מפחד. שם הוא ייפול. כי כל מה שעולים יותר גבוה, אם נופלים, הנפילה יותר כואבת. על כן, אנשים נרתעים מלעלות. והמדרש אומר, תעלה לא מפני שאתה יכול, לא מפני שבטוח שאתה חזק, לא מפני שבטוח שאתה תצליח, אלא מפני שאתה צריך לסמוך על סייעת הדשמיה. מפני שהקדוש ברוך הוא אומר לעלות. ואם אתה נשען עליו, לא תהיה לך ירידה. אם אתה תשען על כוחותיך, זה באמת לא בטוח שלא תהיה ירידה. אבל אם אתה נשען על ריבונו של עולם, וסומך עליו לגמרי לחלוטין, ובוטח בו שהוא אומר לעלות, ואתה עושה מפני שהוא אומר, אז אתה לא תהיה לך ירידה. כי הקדוש ברוך הוא כל יכול. והבוטח בהשם חסד יוסף ובנו. ביטחו בהשם עד יד, קריאה השם צור עולמים. אפילו אפשר לפתוח בקדוש ברוך הוא גם בדברים שהם מעל הטבע. כי הוא ברא את הטבע. כי ביה השם צור עולמים, ביות כי הקדוש ברוך הוא ברא את העולם הזה ואת העולם הבא. ואם אתה נשען על הקדוש ברוך הוא, אז אין ירידה. נמשיך עוד קצת בעניין הפרשה, בהמשך הפרשה. משהו מעולם החסידות. כל מה שקורה לאדם, בכל מקום שהוא נמצא, זה לא במקרה הוא נמצא, יש לו תפקיד. ולא במקרה הוא נזדמן לו, כל מה שמזדמן לאדם זה הכל מושגח, כדי שברגע הזה, בשעה הזאת, במקום הזה, הוא יגלה ויתקן איזשהו תיקון. והאבות בוודאי שכל מעשיהם היו תיקונים מאוד מאוד גדולים. יעקב אבינו הולך לחרן, נושא שם את ביתו של לבן, וזה תיקון גדול מאוד, כפשוטם של דברים, שהוא לוקח מבית שלא כל כך ידוע בעבודת השם תאורה את הבנות, ומביא אותם בעולם של קדושה להיות אמאות של בית ישראל. זה התיקון, תיקון גדול מאוד. כל יום שהוא שואה שם בבית לבן, הוא מוציא משם ניצוצות, מעלות שצריך עוד להוציא מהבית הזה. כשמסיים את התפקיד, אז אין לו מה להשתאות יותר, והוא כבר הגיע הזמן לעלות, לחזור בחזרה לארץ ישראל. הוא כבר הוציא את כל האורות שהיו מפוזרים שם, את כל הקדושה שהייתה מפוזרת שם בחרן, בבית לבן. וזה בעצם המרומז בתורה, שכל ההצלחה שלו וכל הצון והבקר וכו', הכל בעצם רמזים מאשר להבין הוא עשה את כל, כן, ככה אומרים, עד שבני לבן מרגישים שיעקב לוקח את כל לקחורה את כל הגשמיות, אבל בעצם כל מה שעושה יעקב יש לזה משמעות עליונה, משמעות רוחנית, כי יעקב הוא המשפחה הראשונה, הוא בונה את האומה, הוא יעקב, הוא ישראל. וזה מה שמרומז כאן, שכזה שיעקב אומר, כשהקדוש ברוך הוא מתגלה אליו, הוא מספר את זה לרחל וללאה, אנוכי האל בית אל אשר משכת שם הצבא אשר נדרת לי שם נדר ואתה קום צא מן הארץ הזאת ושוב אל ארץ מולדתך נתן רחל ולאה ותאמרנה לנו לא העוד לנו חלק ונחלה בבית אבינו. מסביר אור המאיר, די כבר, לקחנו משם את הכל הקדושה, אין לנו כבר תפקיד כאן בעולם, במקום הזה. הלא נחיות נחשב לנו כי מחרנו ויוכל גם אכול את כספינו. כלומר, כבר סיימנו את כל התפקיד להיות כאן, ומה שהקדוש ברוך הוא אומר לך תעשה, צריכים לעלות לארץ ישראל. אז יעקב לוקח את המשפחה ובורח. בורח לארץ ישראל. ויברח הוא וכל אשר לו. ויעבור את הנהר וישם את פניו הרגל. לפעמים יש מצב כזה שאדם בורח הביתה. בדרך כלל, בהתחלה, ויברח יעקב ברח מעשיו. עכשיו הוא בורח מלבן. הוא בורח לארץ ישראל. אבל לבן רודף אחריו. כנראה שנשאר עוד כמה דברים לקבל מלבן. והרי זה כמה פסוקים בתורה. אילולי היה לבן רודף אחריו, היה חסר לנו כמה פסוקים. זה הרבה, זה אורות, זה רמזים שהתורה, בפסוקים של התורה. ויוגד ללבן ביום השלישי, כי ברח יעקב, ויקח את אחיו, והוא רודף עד הר הגלעד. כי עדיין יש לו איזה שייכות, איזה ניצוצות של קדושה שצריכים להחזיר אותם בחזרה, ויעקב עוד לא הספיק ללקט אותם. ואז הפגישה הזאת היא בין יעקב ולבן, ושוב כשאנחנו מתבוננים כאן, אומר לו יעקב, אין לך שום דבר אצלי. וצריכים להבין את הדבר הזה. עניינו של כל אדם, אנחנו צריכים לנזור את זה מיעקב אבינו. עניינו של כל אדם זה לתקן את מידותיו, לשפר אותם, וכל עוד שהוא לא תיקן, כל מידה שאדם לא תיקן לגמרי, אז יש את המידה ההפכית, הלא טובה. כי כל מידה יש לה צד חיובי וצד להפך. ועל כן, כל עוד שאדם לא תיקן, יש בו איזה חלק עוד לא מושלם, עוד לא טוב, חלק הרע. כן? לבן רודף אחרי יעקב, אומר לו, לקחת ממני משהו. מה החלקים של לבן? זה חלק הרע. מה באמת לקח את הטרפים? ויעקב אומר, לא לקחתי, אני כבר ניקיתי את עצמי מכל בכל, אני תיקנתי את כל מידותיי, וממילא הפרדה מלאה, ואין, כי לא ידע יעקב, כי רחל גנבתם. בעצם מתכוון יעקב, לא לקחתי, אני השארתי לך את כל הצד הלא טוב, ועשיתי הפרדה מלאה. זה היה התפקיד שלי, לתקן ולאסוף את כל צדדי הקדושה, להתאר, ועכשיו אני כבר נפרדתי ממך, מבחינת התיקונים שהייתי צריך לעשות, ואני כבר הולך ואני חוזר. אבל היה כאן עוד משהו שהיה צריך תיקון, ואלה הפסוקים האלה שהיו צריכים ללמד. וזה ללמד אותנו שבכל מצב שאדם תמיד נמצא, הוא צריך לתקן. אין מקרים. הגלויות יש להם תפקיד. צריך לאסוף את הניצוצות מהמקומות שנתפזרו שם. וכך אומרים כבר חכמים בהרבה מקומות, בכמה וכמה דורות, חכמי הפנימיות אמרו שכל הגלות, כל התפקיד של הגלות, כל התפקיד של המדבר, שהלכו ישראל במדבר, זה לאסוף ניצוצות, לאסוף את הקדושה המפוזרת שנתפזרה בזמן חטאו של אדם הראשון. וזה מה שאנחנו עושים כל הדורות עד בוא המשיח, עד את הגאולה. וצריך להבין שזה לא רק כשישראל יוצאים למקום של גלות, אלא גם במצבים של ירידה לפעמים. גם כן, הירידה היא צורך לאסוף את את הניצוצות הנמצאים במקומות נפולים. וכל מצב שאדם נמצא ויחיד, וכל מצב של ציבור שהוא נמצא, יש תפקיד למציאות הזאת. תפקיד של תיקון. קשיים הם באים לבנות. הם באים לתקן. אני אומר את הדברים הללו כי השבוע אני קיבלתי מכתב מנערה אחת שהיא כותבת שהמצב, מתארת את המצב אחרי הגירוש מגוש קטיף ומלאה שאלות למה הקדוש ברוך הוא עשה את זה לאנשי גוש קטיף. אנשים כל כך טובים, למה הקדוש ברוך הוא עשה את זה להם? למה הקדוש ברוך הוא נותן את השלטון בידי אנשים רעים? למה הרבנים לא אומרים איך אנחנו עוצרים את כל התהליכים המסוכנים שאנחנו רואים שעומדים לפנינו? איך עוצרים אותם? אומר, כותבת, אין לי חשק ללמוד. זה לא הדבר החשוב שאני צריכה לעשות עכשיו. מה שאנחנו צריכים לעשות עכשיו זה לעצור את כל התהליכים הקשים הרעים האלה שעומדים בפנינו. אולי אני צריכה לעזוב את האולפנה. שהרב יגיד מה לעשות כדי לעצור את את המהלכים הרעים האלה של ראש הממשלה וכל ההולכים איתו. עכשיו שיגיד. כמובן שהבעה הזאת היא הבעה לא רק שלה, של הרבה אנשים, גם צעירים וגם מבוגרים, ששואלים את השאלות הללו, והשאלות האלה מאוד מעיקות עליהם. ואני עניתי לה, שאין לי תשובה למה שקדוש ברוך הוא עשה את הדבר הזה לאנשי גוש קטיף. לא יודע. אין לי גם תשובה למה דרכם של רשעים צלח. אין לי גם תשובה מה אנחנו יכולים לעשות כדי עכשיו לעצור את התהליכים, את הסכנות העומדות בפנינו, חס וחלילה, של המשך גירוש של עוד חס וחלילה יישובים. אין לי תשובה על כל השאלות הללו. אבל אני יודע שריבונו של עולם הוא מנהל את עולמו, ואני לא תמיד מבין כל מה שהוא עשה. גבו דרכי מדרכיו מדרכינו, ומחשבותיו ממחשבותינו, ואני לא יודע להגיד. אני לא יודע להסביר כל תופעה ותופעה שקורית. אני יודע שכריבונו של עולם עושה את זה, ואני מצדיק את הדין. מכיוון שהוא עושה כל מה שהוא עושה, הוא עושה נכון. אני בטוח בזה. למה זה בעיניי לא מובן למה זה נכון, אבל אני לא מבין. הקדוש ברוך הוא מבין. והוא עושה כל מה, והוא עושה נכון. לא רק שהוא עושה נכון, הוא גם עושה טוב. וגם זה אנחנו לא מבינים. מה טוב בכל המוראות האלה, אני לא מבינים. אבל אנחנו יודעים שכל מה דוד רחמנה לתו אביד. לפעמים הטוב גלוי, ולפעמים הוא לא גלוי. לרוב בדרך כלל כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא זה נראה. כי רוב החיים הם טובים. אבל הרבה פעמים לא רואים את זה. ואנחנו מאמינים שהקדוש ברוך הוא עושה הכל לטובה. יחד עם כל זה, יחד עם כל הכאב, עם כל הצער, אני לא עומד להיכנע בפני המאורעות, ולא להתייאש, אני חושב לעשות את כל מה שאני יכול לעשות, גם לגבי מה שאפשר לעשות כדי לעצור את המהלכים, דהיינו להתגבש, להתגבש את כל הכוחות של כמה שאפשר, של אנשים שיש להם דעה שצריכים לעמוד יותר נחושים, להתנגד בצורה יותר איתנה למהלכים האלה, גם בדיבור, גם במחאות, גם במעשים, בגבולות הנכונים, אבל לתת לזה ביטוי שהמעשה הזה, המעשים האלה כל כך נוראים, שמי יודע, אולי אם ציבור חזק יתגבש בעמדה הזאת ובנחישות הזאת, אולי זה יעזור. אז זה מה דבר אחד שאנחנו צריכים לעשות. ונשתדל כל אחד לעשות את זה. ודבר שני, אנחנו צריכים להמשיך להתחזק עד שאנחנו נהיה רוב. ואז אנחנו נשנה את המצב. אז אנחנו ננהיג. וזה יקרה. ואני בטוח שזה יקרה. ועל כן, זה התפקיד שלנו. אם נצליח לעצור מלאכים כאן ועכשיו, אני לא יודע. אבל שבעתיד אנחנו נצליח לשנות את המצב ולהמשיך את מהלכי הגאולה עד לגאולתנו השלמה, זה מובטח לנו. ואני גם רואה את זה בעיניים. שאנחנו מתקדמים. בדרך יש נסיגות, יש מעצורים. יש מכשולים. אבל חכמינו כבר ניבאו לנו את זה מאז ומתמיד. הם אמרו לנו כבר לפני קרוב ל-2000 שנה, מזמן הגמרא, שהימים האלה, ימי חבלי משיח, ימי בוא המשיח, אלה יהיו ימים עם התמודדויות מאוד קשות, עם נפילות רוחניות, עם קשיים גשמיים. הם אמרו לנו את זה וידעו שכך זה יהיה, והכינו אותנו לזה. אבל אלה ימים של תהליכים של גאולה. הציבור שלנו, הציבור הדתי, ציבור המאמין, הוא כל הזמן הולך וגדל. הולך ומתעצם ומתחזק. גם בכמות וגם באיכות. בכמות מצד גודל המשפחות, ומצד שיש קצת גם אנשים שחוזרים ומתקרבים. ובאיכות, שהוא עוסק בתורה, הוא מתמלא בתורה, ומתרבות הישיבות, מתרבים הכוללים, מתרבים תלמודי התורה, והאיכות התורנית הולכת וגוברת ועולה כל הזמן. אבל לא הגענו עד כדי כך שכל התקדמות היא כבר משפיעה על שינוי המצבים שאין שוב יותר מעצורים. התקדמנו. אין כל ספק שהציבור הדתי הולך כל הזמן מתקדם. אבל לא התקדמנו עד כדי כך שאנחנו כבר הרוב, אבל נהיה. אנחנו נהיה הרוב. ואנחנו נהיה מובילים. אין בזה כל ספק. ולכן, דרך כל הקשיים, דרך כל המבוכות, נצטרך לעבור דרך כל המנהרות הללו, החשוכות, ונגיע בסופו של דבר אל האור, אל הגודל השלם של הגאולה. אנחנו מקווים שזה לא ייקח הרבה זמן. אנחנו מתפללים כל הזמן לסייעת הדשמיה, שיהיה קפיצות הדרך, ושריבונו של עולם גם כאילו מעל הסדר יקפיץ אותנו. כך או כך, איך שהוא יוצא, הכל כמובן לטובה ולברכה. הווה אומר, לא צריכים לתרץ ולהסביר כל דבר. יש דברים שאנחנו לא מבינים. יש תופעות שאין לנו הסבר להם. ובזה מתגדל שמו של הקדוש ברוך הוא. שאנחנו יודעים שאנחנו לא מבינים הכל. אנחנו רואים דברים שהם נראים לנו תמוהים, שקדוש ברוך הוא לא היה צריך לעשות כך. שצדיקים סובלים ורשעים טוב להם, זה לא היה צריך להיות כך. אבל זה שאלה כבר שירמיהו שאל, למה דרכם של רשעים צלחה? ושאל, ויש תשובה. לפעמים, ברגע מסוים, כך הדבר הזה. אבל בסופו של דבר, הרשעה מתבטלת, והצדיקות היא המתגברת והיא המתקיימת. כן, אנחנו מהפרשה הזאת יכולים ללמוד הרבה. יעקב אבינו מקבל את הברכות, והברכות, איפה הם? הוא בורח וסובל, בורח מעשיו ופוגש את לבן, ושם כל ההתמודדויות, 20 שנה חלני חורב, ולבן מרמה אותו 10 מונים, הוא צריך להתמודד עם הדבר הזה. ואנחנו רואים יעקב דרך כל האיסורים בונה משפחה, מתקדם. מסתכלים מבחוץ, רחל מסכנה, אין לה ילדים, לאה שנועה, הכל מורכב והכל שמח. תלוי איך אפשר להסתכל על הצד הקשיים ועל השמחה שבסופו של דבר שלאה יש הרבה ילדים, וגם רחל זוכה. תלוי איך מסתכלים. כך נבנה בית ישראל, דרך האיסורים, דרך הסיבוכים, דרך המורכבויות, אבל בסופו של דבר נבנית המשפחה שהיא משפחת בית ישראל. ואחרית כראשית, אנחנו הולכים עכשיו בחזרה, חוזרים לארץ ישראל. עכשיו בפרשה הבאה אנחנו נפגוש את זה שיעקב חוזר לארץ ישראל, יש לו פגישה עם עשיו. ככה זה הסדר. אבל בסוף מגיעים לארץ, ואחר כך עוד סבב, ועוד סבב, ועוד סבב, ואנחנו בסבב האחרון. אנחנו כבר חוזרים בפעם האחרונה הביתה, ועם קשיים, אבל אנחנו רואים כבר את האור, את האור הגדול ההולך ומתנוצץ. זכינו למה שלא זכו הרבה דורות. חזרנו כאן למקום הזה שנאמר בו אין זה כי אם בית אלוקים וזה שער השמיים.